אנחנו היום לומדים בפרשת לך לך, פרשת השבוע, על נושא של ברית מילה, כי הנושא של ברית מילה והציווי על ברית מילה מופיע בפרשת השבוע, ונלמד פה עניין יסודי בתחום הזה, בנושא הזה של ברית מילה, כפי שהרבי מבאר אותו ונקרא מבפנים ונסביר גם בעל פה. בפרשתנו מסופר על דבר ציווי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו למול את עצמו ובני ביתו. ובקיומו ציווי זה נעשה ראש למולים. ראש למולים זה ביטוי שכתוב במדרש, הראשון בעולם מאלה שמלו את עצמם היה אברהם אבינו. ראש וראשון לכל הנכנסים בקריטות הברית קודש שבין הקדוש ברוך הוא וכל אחד ואחד מישראל. אברהם אבינו היה הראשון שעשה את הברית מילה, והציווי על כך מופיע בפרשת השבוע. ועד כדי כך חשוב העניין הזה שאברהם אבינו הוא הראשון לאלה שמלו את עצמם, שבנוסח הברכה לברית מילה, כאשר אנחנו היום מכניסים ילד יהודי לברית מילה ואנחנו רוצים לעשות הברית מילה כראוי, אז צריך לברך. אז מה הנוסח של הברכה? אנו אומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. זה הנוסח שמברכים. עכשיו לוקחים ילד יהודי אחרי שעברו מאז אברהם אבינו 4,000 שנה, ואנחנו עכשיו אומרים שאנחנו הולכים להכניס את הילד בבריתו של אברהם אבינו. והיינו שברית המילה המתקיימת עתה היא משתייכת או מתייחסת לזו של אברהם אבינו. זאת אומרת, כרגע הילד הזה הקטן הוא ממש המשך ישיר לאברהם אבינו. למה יכול הילד הקטן הזה להיות המשך לברית מילה של אברהם אבינו? דליותו אברהם אבינו, אם קוראים לו אבינו, אבא, הרי הוא מוריש ומנחיל לכל אחד ואחד מבניו היורשים את הכוח להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו היה הראשון שעשה את זה, והוא נכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא, היה בגיל 99, אבל הוא מוריש לכל יהודי עד סוף כל הדורות את הכוח הזה, שכל אחד יוכל להיות מקושר בברית נצחית.
זה לא כוח, זה מצב.
הוא נתן לכל אחד את האפשרות לעשות, זה הרי לא רק פעולה פיזית, אלא זה פעולה שאמורה ליצור אחדות וברית בין יהודי לקדוש ברוך הוא.
אבל איזה לקוח, לא שזה מרצה.
אז אברהם אבינו, אנחנו אומרים, הוא בגדר מוריש, והוא מוריש את זה לכל יהודי ויהודי. עכשיו, הנושא הזה של ירושה, בגדרי הירושה, אז ידוע שני דברים. א', שהירושה אינה תלויה כלל במצבו והכנתו של הבן לרשת. אבא, כשבא הזמן, לא עלינו, הוא הולך לעולמו, והוא מוריש נכסים לבנו, לא משנה באיזה גיל הבן, ולא משנה מצבו וחוכמתו של הבן, כי גם תינוק בן יומו יורש הכל. אז במילא כל יהודי, במובן הזה שאנחנו יורשים מאברהם, הבינו את הכוח הזה, כל אחד יכול לרשת. ב', פרט נוסף יש בירושה, שאין בירושה משום שינוי רשות המוריש. כי אם שהיורש נכנס במקומו של המוריש ממש. זה נקודה מעניינת, שכאשר עובר רכוש מאבא לבן בצורה של ירושה, זה לא נחשב שזה עבר לרשות אחרת. למרות שבפועל זה עבר לאדם אחר, זה כאילו נשאר עדיין אצל האבא. למה הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי? כדי לחדד את זה, יש מושג הלכתי שאפשר לראות את ההלכה הזו, זה מופיע בהלכה. אם יש חפץ שנגנב, מישהו גנב חפץ, כדי שהחפץ יהיה שייך במרכאות לגנב, אז יש מושג שנקרא ייאוש בעל. הבעלים צריכים להתייאש. אם הבעל מתייאש ונוסף לזה נהיה גם שינוי רשות, אם למשל הגנב העביר את זה, מחר את זה למישהו אחר. אדם קנה, הוא לא יודע בדיוק את התהליך, הוא קנה חפץ שנגנב. בינתיים במשך הזמן הבעלים כבר גם התייאשו, אז יש כאן שתי פעולות, גם הבעלים התייאשו וגם החפץ עבר מרשות אחת לרשות אחרת. במצב הזה החפץ שייך למי שקנה והוא לא חייב להחזיר את החפץ עצמו לבעל הבית. אנחנו לא לומדים כרגע את הלכות גניבה וגזילה ועבידה, אני רק רוצה להגיע לנקודה, רק דוגמה. מה יהיה אבל אם האדם שגנב את החפץ הוא לא מכר את זה למישהו, הוא לא נתן את זה מתנה למישהו, הוא הוריש את זה לבנו, בנו ירש את החפץ, האם גם פה נאמר שקרו שתי מצבים, גם ייאוש וגם שינוי רשות? אומרת ההלכה, אם זה עבר בגדר ירושה, ייאוש של הבעלים יכול להיות שהיה, אבל זה לא יחשב כשינוי רשות, זה נשאר באותו רשות. אי זה עבר מאבא לבן, ההלכה אומרת, העברה מאבא לבן בגדרי ירושה אינה נחשבת להעברה לרשות אחרת, זה נשאר כאילו עדיין ברשותו של האב. על דרך זה גם פה, כשאברהם אבינו מוריש לכל יהודי את הכוח הזה להיות בברית עם הקדוש ברוך הוא, בעצם כל יהודי היום כעבור אלפי שנים מאז אברהם אבינו, זה לא עבר לעוד דור ועוד דור וכאילו מרחק הדורות אז אולי התקרר או נחלש העוצמה של הקשר, כי בירושה הכלל אומר שהשינוי שעבר מאב לבן לא נחשב כשינוי רשות. מזה מובן, נמשיך הלאה, שבריתו של כל אחד מישראל היא בריתו של אברהם אבינו. זאת אומרת, כרגע כל תינוק שעושים לו ברית הוא לא עושה כמו אברהם אבינו, דומה לאברהם אבינו, זה בריתו של אברהם אבינו, שהרי כוחו והכשרתו להיכנס בברית זו באו לו בירושה מאברהם אבינו. וכיוון שהיורש מבלי הבט על מצבו, זה לא משנה מהו, כי יורש, כל אחד יורש, נכנס במקומו של המוריש כנל, אם כן הרי ברית שלו היא בריתו של אברהם אבינו. זה מסביר לנו את הרעיון, אבל יש פה כמה שאלות. אבל נשאלת השאלה, אבל צריך להבין, הרמב״ם כתב, הרמב״ם בפירוש המשניות שלו, הוא כתב בביאור מצווה זו, כשמדבר על המצווה של ברית מילה, אין אנו מלין מפני שאברהם אבינו עליו השלום על עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו על ידי משה רבינו שנימול. היום יהודי עושה ברית מילה לא בגלל אברהם אבינו, ברית מילה עושים כי במתן תורה קיבלנו ציווי, יש הרי פסוק נוסף בפרשת תזריע, ביום השמיני מול בשר עולתו. הרי מובן, דאף שהכוח על קיום מצוות מילה ניתן בירושה מאברהם אבינו, מכל מקום המצווה עצמה, כפי שהיא מוטלת עלינו, אינה המשך בירושה מבריתו של אברהם אבינו. כי המצווה שכל יהודי עושה היום, הוא ישאל את עצמו, אבא ישאל את עצמו, למה אני הולך עכשיו למול את בני? מכיוון שבמתן תורה הצטווינו על יד משה רבינו לעשות ברית מילה, רק שמיוסדה ומתחילה בציווי הקדוש ברוך הוא על ידי משה. ואם כן, למה נקראת מצווה זו בריתו של אברהם אבינו? שאלת השאלה, למה קוראים לזה עדיין בריתו של אברהם אבינו? נכון, הוא היה הראשון, אבל אנחנו לא יכולים לייחס את המצווה אליו. ובפרט, השאלה מתחזקת לפי מאמר המדרש. יש מדרש מאוד מעניין על שיר השירים, שהוא אומר ככה, כל המצוות שעשו לפניך האבות ריחות היו, אבל אנו שמן תורק שמך. מה הפירוש של המדרש? המדרש אומר ככה, המצוות שהאבות עשו והמצוות שאנחנו עושים אחרי מתן תורה, יכול להיות שזה נראה אותו מצווה, אבל זה בכלל לא אותו מצווה. אחרי מתן תורה זה המצווה, זה התכלית, זה הכוח האמיתי, לפני זה הציווי. זה כמו המשל שהמדרש אומר, תיקח שמן, שמן הפרסמון שיש לו ריח טוב, ואתה שם אותו בתוך כלי, וכך מישהו אחר שרק עבר פה ונקלט לו הריח באף, האם אתה יכול להשוות בין אותו אחד שיש לו רק ריח של שמן לאותו אחד שיש לו ממש את השמן? הרי זה מרחק אין ארוך. אומר המדרש, האבות היה להם את הריח של השמן, אנחנו יש לנו את השמן, כי אחרי מתן תורה יש לנו את הציווי, ומתן תורה זה השמן. לפני מתן תורה הם ידעו בנבואה מה המצווה שעתידה להינתן, היה להם את הריח של השמן.
במקרה של אברהם אבינו זה המצווה שניתנה,
לא נכון, אבל גם אנחנו, זה הרמב"ם מדגיש על המצווה הזו. נכון, אתה צודק שאברהם אבינו קיבל ציווי, זה המצווה היחידה שהוא קיים, אבל אנחנו היום מקיימים את המצווה לא בגלל אברהם אבינו, זה מה שהרמב"ם מדגיש, אלא בגלל משה רבינו. נראה את ההמשך הלשון. הרי שבקיום המצוות שלנו יש עדיפות ומעלה יתרה על קיומן על ידי אברהם אבינו, בדוגמת מעלת גוף השמן על ריחו. ואם כן, נשאלת השאלה, איך ייתכן כאשר מצוות מילה שאנו מקיימים הרי בריתו של אברהם אבינו? שאלה נוספת, וגם זה נשאלה פה השאלה הזו, גם צריך להבין, לשון הברכה בבריתו של אברהם אבינו מדגישה עניין אברהם אבינו, ולכאורה עדיף יותר להדגיש שהברית היא עם הקדוש ברוך הוא. דהיינו, היה צריך לומר להכניסו בברית עם הקדוש ברוך הוא. למה לא אומרים כזה ניסוח? למה מזכירים בכלל את אברהם אבינו? היה לכאורה יותר טוב להדגיש את העניין העיקרי פה שמתקשרים עם הקדוש ברוך הוא. כדי להבין את זה, השאלות הללו יובילו אותנו להסביר את המושג של ברית מילה בכלל. ויובן זה בהקדים דברי אדמו"ר הזקן בשולחנו. שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, בתחילתו, במדורה הראשונה של השולחן ערוך, הוא כותב כך: אשר תחילת כניסת נפש זו הקדושה היא במצוות מילה. מתי נכנס הנפש האלוקית לאדם? בברית מילה. כך כתוב בשולחן ערוך. צריך להבין, מה זאת אומרת? רק בברית מילה נכנס? ומה לפני זה? הוא היה גוי? ומה כשהוא היה עובר בבטן האם? הוא גם למד תורה, כך כתוב, שהוא בר מלמדים אותו כל התורה. אז מה, אז לא הייתה לו נשמה? ודאי שהייתה לו נשמה. אז מה זאת אומרת שרק ביום השמיני? ולכאורה אינו מובן. גם קודם לידת התינוק, ביותו עוד במעי אמו, מלמדים אותו כל התורה כולה. הרי שגם טרם היוולדו נמצאת בו נפש הקדושה, שהיא הלומדת את כל התורה כולה. מי לומד את כל התורה? הבשר, הגוף? הנפש האלוקית שנמצאת בתוכו לומדת את כל התורה. ואיך יתאים זה עם המובה לאל שתחילת כניסת נפש הקדושה היא בעת הברית מילה, שהוא יום השמיני ללידתו? אז איפה הנפש הייתה עד עכשיו? ומה זאת אומרת רק כזה נכנס?
מקיף.
והביאור בזה, אז באמת ההסבר, נדייק בלשון, כניסת נפש הקדושה. מה זה נקרא כניסה? פירוש המילה כניסה פירושה חיבור פנימי של הנשמה עם הגוף. לפני זה היה לו נשמה. אולי נקדים מה שכתוב בעוד כמה שעות, נגיד את זה בעל פה, זה יהיה יותר מובן. בוא ניקח, אומר הרבי, לא את הנשמה האלוקית, בוא ניקח את הנפש החיונית, מה שמחיה אותו טכנית, פיזית, תנוע. לפני זה, כשהוא היה כעובר בבית הנאם, היה לו חיוניות? בוודאי, הוא מתנונע, אפשר לראות ממש תנועות, אבל זה לא נחשב כחיות שלו, כי עובדה שבהלכה, אם חס ושלום יש סיכון לאימא בזמן הריון, וזה ממש מצב של פיקוח נפש, אז מותר להציל את נפש האימא בנפש העובר. מדוע? לכאורה, איך מותר? אסור בדרך כלל להציל בן אדם אחד על חשבון מישהו אחר. אסור להרוג בן אדם כדי לקחת ממנו איזה איבר להשתיל אותו למישהו אחר. אז למה פה מותר להציל את האימא על חשבון העובר? אז ההלכה אומרת, כי כרגע העובר אומנם חי ומתנונע, אבל זה כמו איבר שלהם. זה לא כמציאות נפרדת שלו. זה איבר אחד נוסף, עובר ירח אמו, כתוב בחכמים. זה מדובר לגבי הנפש החיונית, אותו דבר גם לגבי הנפש האלוקית. זה עדיין לא שלו, זה עדיין נקרא את הלשון, זה יהיה יותר מובן. נכון, אותו רעיון. נקרא עוד הפעם מבפנים. מה זה נקרא כניסת נפש הקדושה? חיבור פנימי של הנשמה עם הגוף. ועד להתאחדות והתעצמות למציאות אחת, שאז, מתי שזה מתחבר למציאות אחת, ניכרת ונראית פעולתה של הנשמה בגוף. אפשר לראות שהנשמה היא לא דבר ארטילאי, חיצוני, מקיף, אלא הוא פועל על הגוף הזה. ושאין כן כשהעובר במעי אמו, אם שכבר ישנה בו הנפש די קדושה, ודאי שיש לו נפש אלוקית, בכל זאת, לא זו בלבד שנשמתו זו טרם נכנסה ונתאחדה בגופו. לא רק שהנשמה הזו עוד לא נכנסה במרכאות, היא עוד לא הפכה להיות חלק אחד איתו, אז לא רק הנשמה האלוקית עוד לא נהייתה חלק אחד, אלא שגם פעולתו של נפשו החיונית אינה ניכרת ונרגשת עדיין בגופו, שהרי הוא אוכל ושוטה וניזון מה שהיא אוכלת. זה לא הוא אוכל, הוא חי כעובר, כאיבר נוסף של האמא, אבל הוא חלק מהאמא. וגם לאחרי שנולד פה החידוש, אחרי שהוא יצא לאוויר העולם, אז מבחינת הנפש שלו החיונית הוא כבר חי. מבחינת הנפש האלוקית יש לו עוד 8 ימים. וגם לאחרי שנולד, שהנפש כבר באה לידי חיבור עם הגוף, עובדה הוא אוכל, הוא שותה, הוא נושם, הרי מה שניכר ונגלה בגופו הוא לא פעולתה וחיבורה של הנפש האלוקית. מי בא ראשון? הנפש הבהמית, החיונית, היא באה ראשונה, שהיא עדיין בו בבחינת לב ומקיף, כי אם של נפשו החיונית, הנפש החיונית היא פעילה מיד ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם. כניסתה הפנימית של נפש הקדושה בגוף והתחברותה הגלויה הרי נפלת וניכרת דווקא על ידי הברית מילה. מפני שנעשה אז בריתי בבשכם לברית עולם. ואם שעושים את הברית מילה, רואים בגשמיות בבשר הגשמי שינוי, והשינוי הזה מראה שעכשיו גם הנשמה האלוקית חדרה לגוף שלו. שהברית עם הקדוש ברוך הוא תבועה וחתומה בבשר הגוף הגשמי, ועד לברית הנראית וניכרת גם לאומות העולם. כל אחד יכול לראות, הוא יהודי מעול. הוא יהודי מעול פירושו שזה הוכחה שהנשמה כבר קיימת בו. וזוהי מעלתה של מצוות מילה על שאר המצוות. כל המצוות עניינם לחבר את האדם המקיימן עם הקדוש ברוך הוא, המצווה. גם אדם שמניח תפילין, אז בעת שהוא מניח תפילין הוא יתחבר עם הקדוש ברוך הוא, והמצווה הזו מחברת אותו באופן נצחי, כי מצווה זה דבר עם עוצמה נצחית. קוראים לקדוש ברוך הוא מצווה, מצווה זה לשון צוותא וחיבור, כן? בעצם החיבור זה העניין, ולא משנה כל מצווה. אבל אין חיבור זה ניכר בגוף המקיים המצווה. אתה מסתכל על יהודי שעכשיו שם מטבע בקופה, אתה רואה בעיניים גשמיות שינוי בבן אדם שנתן את המטבע לקופה? אדם שהניח תפילין, חוץ מהקווים על היד שאתה רואה במשך כמה שעות במקרה הטוב, אחר כך אתה לא רואה כלום. על דרך משל היד המחלקת צדקה, אף שבוודאי פעלה מצווה זו שינוי גם במציאותה הגשמית של היד, אבל אין זה שינוי הנראה וניכר בבשר הגשמי של היד. מה שאין כן במצוות מילה, ברית מילה זה המצווה היחידה שאחרי שמקיימים את המצווה נהיה שינוי גשמי בגוף. ויתרה מזו, כל עניין המצווה הוא שהשינוי על ידי בריתו עם הקדוש ברוך הוא יהיה ניכר בבשר הגוף. כי אם חלילה הברית לא ניכרת בגוף, אז יש מושג שצריך לעשות תיקון לעניין. הברית חייבת להיות ניכרת ממש בגשמיות בבשר הגוף, לעיני בשר וגם לאומות העולם. ובזה גדלה מעלתה של קריטת הברית דמילה על קריטת הברית דחורב. חורב זה הר סיני, הרי שאלנו קודם, הרי מקיימים את כל המצוות בגלל הר סיני. אז כאן רואים שבברית מילה יש מעלה, אפילו הרי בהר סיני הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, אחרי זה שהגענו לערבות מואב הוא קראת איתנו שוב ברית, ככה קראנו בפרשת ניצבים. אף על פי כן יש מעלה. מה המעלה? הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל בסיני ובערבות מואב היה גם עם אלו שלא היו נוכחים שם בגופם, כי אם בנשמתם. אז הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית עם גופות, קראת ברית עם נשמות. ולכן הפסוק אומר מפורש, כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום. זאת אומרת, עם מי הקדוש ברוך הוא קראת ברית? עם נשמות. אתה, הגוף שלך כן נמצא או לא נמצא, זה לא משנה, הנשמה נמצאת. הוא מבואר בפרקי דרבי אליעזר שקריטות ברית זו הייתה גם עם כל הדורות שעברו וגם עם הדורות העתידים לבוא. היינו שקריטות הברית הייתה עם הנשמות שכולם היו שם באותו מעמד. וכלשון הידוע בנוגע לכל אחד ואחד מבני ישראל, כולל הגרים, יש ביטוי ידוע שכתוב בגמרא, מושבע ועומד בהר סיני. כל יהודי היום צריך לקיים מצוות, הוא נשבע על זה. מתי? בהר סיני. איפה הוא היה בהר סיני? הנשמה שלו נשבע. אז הקשר שלנו שיש בהר סיני זה קשר נשמתי. יתרה מזו, אלו שהיו נוכחים שם בגופם, אפילו ניקח את אלה שהיו אז באותו מעמד, אז אולי לפחות אלה שהיו באותו מעמד, איתם זה כן היה קשר גופני, וגם איתם זה היה קשר רוחני. למה? הרי גם הם באו בברית רק בזה ששמעו את דברי הברית מפי משה. איך הם נהיו בברית? לא נהיה בהם איזה שינוי גופני, אלא באוזניים הם שמעו שמשה רבינו אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא שקורטים איתם ברית. ואם היות שהשמיעה נתפסת באוזן, אז ודאי שהגלי קול שמשה רבנו דיבר חדר לתוך תוף האור התוף וחדר לתוך הגוף שלהם, מכל, כי הרי אוזן זה אחד מאיבריו הגשמיים של האדם. מכל מקום, אין האוזן אלא בחינת אמצעי שעל ידו שומעת הנשמה בכוח השמיעה הרוחני שלה, הוא מקבלת את הדבר הנשמע. אז האוזן לא נהיה בו שינוי טכני קבוע, זה רק היה אמצעי שהעביר את המסר לנשמה, והוא קלט, והוא אומר, משה רבינו, כן, אני מקבל עליי את הברית. ומובן מזה, שקריטות הברית אשר בערבות מואב ואדומות לה, הייתה בעיקר עם נשמותיהם של ישראל. מה שאין כן קריטות הברית זה מילה, שעושים ברית מילה, זה משהו אחר לגמרי. אשר עניינה להיות בריתי בבשרכם לברית עולם, שגם בשר הגוף הגשמי, ואז ליסוד סיום הדיגופה, כידוע שברית מילה זה נקרא היסוד שבגוף, כנגד מידת היסוד, והוא נקרא, כך כתוב הלשון בתיקוני זוהר, היסוד זה סיום הדיגופה, פירושו שהוא מקשר את כל הגוף עד סיומו עם הקדוש ברוך הוא, התקשר בברית עולם עם הקדוש ברוך הוא, כנל, שעל ידי זה נעשה דירה לו, התברך בתחתונים, בתחתון שאינה מעטה ממנו. וזהו כל עניינה של מצוות מילה. ביות התינוק בן 8 ימים, בעת שמושלל עדיין מכל עניין של דעת והבנה והשגה. אם היינו מחכים לבן אדם שיעשה ברית מילה כשהוא יהיה בגיל 20-30, היינו יכולים לטעות ולחשוב שאחד המרכיבים החשובים בברית מילה זה ההבנה שלו, השכל שלו. לא זה ברית מילה. בהבנה ובשכל היה גם בהר סיני וגם בערבות מואב. מה המעלה של ברית מילה? שזה ברית בגוף, בבשר. אז לא משנה כאן הרמה השכלית שלו. אז להפך, עושים את זה כשעוד אין לו רמה שכלית, כדי שיהיה לך ברור שכאן זה קשר גופני ולא רוחני בלבד. שמושלל עדיין מכל עניין של דת והבנה והשגה. מצד גילוי הנשמה וכוחותיו הרוחניים, הרי אינו שייך להיכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא מבין, הוא עדיין לא למד, הוא עדיין לא ברמה. הוא בכל זאת הטילה התורה עליו להיות נימול בגיל זה. לפי שכל עניין הברית מילה הוא שבשר הגוף הגשמי שלו התקשר בברית עם הקדוש ברוך הוא, כנל. וזה ייתכן גם ועוד יותר בתינוק בן 8 ימים. למה עוד יותר? כמו שאמרנו, כי אם הוא יהיה גדול השכל יפריע, הוא יחשוב שהשכל הוא הגורם לקשר. דווקא בגלל שהוא קטן, אז ברור לנו שהקשר הוא לא בנוי על היגיון ושכל, אלא הוא קשר שבנוי על, קשר פנימי מעל השכל, שלא תלוי
באדם,
שהוא כבר איש מציאות. בדיוק. עכשיו, על פי ההקדמה החשובה הזו, על פי ההקדמה החשובה הזו שהקדמנו, מה זה ברית מילה ומה מיוחד במצוות מילה, משהו שאין אותה באף מצווה, עכשיו נגיע לשאלה ששאלנו, למה קוראים לזה בריתו של אברהם אבינו. על פי זה התבהר גם נוסח הברכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. שאלנו קודם, למה אברהם אבינו ולא בבריתו של משה רבינו וכדומה? אז אני כאן דבר מאוד מעניין. יש ספר שנקרא פרי הארץ. פרי הארץ זה ספר שכתב אותו רבי מנחם מנדל מהורודוק. רבי מנחם מנדל מהורודוק הוא היה תלמידו של המגיד מנדריץ' וגם רבו וחברו של האדמור הזקן. אז בספר שלו בפרי הארץ מבואר את ההפלאה של ניסיון העקידה באברהם אבינו. שם הוא מדבר על נושא העקידה, ומתוך דבריו על העקידה נבין משהו שקשור לברית מילה. מה הוא מסביר שם על העקידה? דעים היות שהרבה מבני ישראל, גם אנשים פשוטים, במשך הדורות עמדו בניסיון המסירות נפש, ואברהם אבינו היה היחיד שהיה לו כזה מסירות נפש בעקידה, היו הרבה אנשים במשך כל הדורות שהיה להם, ואפילו בדומה לזו של עקידה, כולנו מכירים את הסיפור של חנה ושיבת בניה, שעוד היא בעצמה אמרה שאברהם אבינו עקד בן אחד והיא עקדה 7 מזבחות, גם מבלי ששמעו על זה ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ומכל מקום גדלה מעלתו של אברהם אבינו עליו השלום עד להפליא בניסיון העקידה. למה אברהם אבינו כזה גדול? היו אחרים שלכאורה יותר גדולים ממנו, לא שמעו מהקדוש ברוך הוא ישירות ועמדו במסירות נפש. למה כל כך אנחנו משבחים את אברהם אבינו עד שמזכירים את זה בתפילה כל יום? והטעמו, לפי שאברהם אבינו היה הראשון שעמד בניסיון זה. ובכל כגון דה, מכיוון שהוא היה הראשון, הרי להיות הראשון הוא דבר קשה ביותר. כשאתה הראשון, אין לך דוגמה לקחת ממישהו אחר, אין לך מישהו שנותן לך אמביציה, הנה הוא הצליח, אתה גם תצליח, אתה הראשון, אין אף אחד לפניך. אבל אחרי שהראשון כבר פתח את הצינור, הראשון פתח את הדרך, הראה שאפשר וסלל את הדרך, אז נעשה זה בנקל יותר לבאים אחריו. כל מי שבא אחריו יותר קל לו, כי הם הולכים בדרכיו ואורחותיו.
זה המלך, זה גם
אמנם, כל זה הוא בעניין התלוי בהבנתו והרגשתו של האדם ובעבודתו. מתי זה נכון לומר שאם היה מישהו ראשון, אז אתה כבר בא אחריו, יותר קל לך, כי אתה יודע שהיה ראשון. זה בתנאי שאתה מבין שהיה ראשון. אתה מרגיש שהיה ראשון. יש לך עידוד מהקודם. אז אתה סך הכל שני, שלישי, עשירי וכן הלאה.
תינוק איזה עידוד יש לו?
בדיוק, זה עוד מעט נראה, זה אכן התינוק כמו אברהם אבינו, זה בדיוק הנקודה. שבכדי שיוכל להתגבר בכוחות שלו על הקשיים והמניעות בעניין זה, מכיוון שאתה צריך להתגבר על הקושי שלך בביצוע של העניין, אתה יודע שכבר היה מישהו לפניך, אז אתה מקבל עידוד. כשיודע הוא מרגיש שכבר קדמו הוא בזה הראשון, בפרט שהוא כשהוא אביב, ופתח את הצינור עבורו ועבור כל בני ישראל, הרי זה מסייע לו בעבודתו. אבל כשאני דון בעניין שאינו קשור בידיעתו ופעולתו, אבל אם אנחנו מדברים על פעולה שהבן אדם שעובר את הפעולה לא יודע, הוא לא עושה כלום, אין לו עידוד קודם, כי אם בפעולה נעשית בגופו בלי הכשרה והכנה מצידו, הוא בפרט בתינוק שאין בו שום שליטה והשפעה של כוחותיו הרוחניים, במיוחד שהוא תינוק, הוא בכלל לא יודע, לא מרגיש, לא שואלים אותו אפילו. הרי לא ייתן ולא יועיל לו מאומה מה שהדבר כבר נעשה לפניו. מה, התינוק יותר קל לו הברית בגלל שכבר יש כך וכך אלפי ומאות אלפי ומיליוני תינוקות שעשו את זה קודם? זה לא יותר קל לו בשום דבר, הוא מבחינתו כאילו הראשון. ואם כן, הרי במובן זה אין הפרש בינו ולבין הראשון. בפעולה זו הרי הוא ראשון, כי אין לו סיוע מהבא לפניו. ובאמת שכן הוא גם בגדול וגר המקיים מצוות מילה. לפי זה יוצא שמי לתינוק לא יודע מה קורה עם אדם גדול שלא עשה ברית מילה, הגיע לגיל 30, לגיל 50, לגיל 70, או שאדם שמתגייר ואומרים לו תשמע צריך לעשות ברית מילה, הוא לכאורה כן יודע שהיו כאלה שעשו לפניו, והוא כן פוחד מזה, אומרים לו אל תדאג, יש כאלה שעשו כבר וכולי, אולי הוא מאבד את העוצמה הזו של הראשון. ומראה שגם אדם שעושה ברית מילה שהוא כבר גדול, אף שכבר יש לו דעת והרגש וכולי, גם אצלו זה נחשב ראשון. מדוע? דליות שכל עיקרה של מצוות מילה הוא להכניס את הבשר הגשמי ממש על די פעולה גשמית בברית עם הקדוש ברוך הוא. מה הפעולה פה? הפעולה היא לא רוחנית, הפעולה היא פיזית. וכפי שנתבהר לעיל בארוחה, הרי מובן שבפעולת הברית עצמה אינו פועל אותו העזר והסיוע הבא דרך הכוחות הרוחניים ופועל בהם ועל ידם. זאת אומרת ככה, מתי שאדם צריך לעשות משהו רוחני, אז אתה אומר, זה שעשה לפניי עוזר לי. כשמדובר על משהו טכני בגוף, מה זה יעזור לי שההוא נדקר באצבע? זה יותר קל לי עכשיו, הדקירה פחות כואבת לי או פחות... מבחינתי זה לא עוזר לי, אני... הפעולה הגשמית ביד זה מבחינתו כאילו ראשון. זאת אומרת, גם אדם מבוגר שעושה את זה, במובן מסוים הוא גם נחשב ראשון. אומנם בתינוק זה הרבה יותר, אבל גם אצל אדם מבוגר, גם פועל. כן? ולפי זה, מראה מסיום הקטע, הרי כל אחד ואחד המקיים מצוות ברית מילה בין קטן ובין גדול, הרי הוא בבחינת ראשון במובן זה. ובזה יובן מה שנאמרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. כי עניינו ומעלתו של אברהם אבינו, מה המעלה של אברהם אבינו בזה שהיה הראשון? כנר. ומכיוון שכל אחד מבני ישראל המקיים מצווה זו, הרי הוא גם כן מבחינת ראשון. אם כן, הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו ממש. כל תינוק יהודי שעושים לו ברית מילה, עכשיו נמצא פה אברהם אבינו הראשון, והוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו הראשון. אין כאן את התינוק המספר כך וכך, הוא ממש ראשון. כשהסברנו ובעצם ענינו על השאלה מה מיוחד שאומרים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, לפי הנה להתבהר עניין נוסף הדורש ביור. דרך אגב, נבין כבר עוד איזה עניין בברית מילה. מדוע קשור עניין הברית מילה בדבר הגורם צער עד הינוקה? למה הקדוש ברוך הוא קבע שברית מילה יהיה בדבר שגורם כאב לתינוק? תינוק כואב לו לכאורה, כן? יש לו צער. וזה גם הסיבה למה לא עושים ברית מילה בהרדמה, שלא יחייב לו, כי צריך שיהיה לפי הטבע צער הגוף, ככה הסדר. ובפרט שהשמחה הוא עיקר בעבודת השם. אם יהודית מקיים מצווה, אומרים, תקיים את זה בשמחה. באים לתינוק, אומרים, תקיים את המצווה, אבל אתה תרגיש צער במצווה. למה? כמו שכתוב, יבדו את השם בשמחה. ואם כן, למה נצטוונו מהקדוש ברוך הוא לעשות מצווה גדולה וחמורה זו דווקא באופן של צער, הפך עניין השמחה? ואף שזה שפעולת המילה גורם את צער הוא לפי שכן הוא טבע הגוף בכל פעולות כיוצא בזה, למה אדם כואב לו? כי זה הטבע, זה כואב, אין מה לעשות. אמנם מכיוון שכל ענייני העולם הם מדויקים ומכוונים, כפי שעניינים אלו הם למעלה בשורשם, כיוון שנשתלשלו מהם, אם בגשמיות זה כואב ויש צער, כנראה שזה ככה צריך להיות מבחינה רוחנית. ומכל שכן בעניין של מצווה, הרי מובן שעניין הצער בברית מילה הוא בכוונה ובתכלית מיוחדת. יש איזה תכלית בסדר הזה למה מרגישים צער, למה זה? ובפרט לפי סברת האחרונים, במיוחד לפי מה שכתוב בספרים, שמצוות מילה צריכה להיות דווקא על ידי צער, ושלכן אין להרדים את הנימול כולו או חלקו שלא ירגיש את הכאב. אסור להרדים, צריך שהוא ירגיש איזשהו כאב. למה? כי הצער בברית מילה הוא חלק מהותי במצווה. למה? הרי בוודאי שהצער הוא עניין עיקרי במצוות מילה. מה כל כך חשוב? נראה את הביור, והביור בזה ביור פשוט מאוד. עניינה של מצוות מילה הוא להמשיך אלוקות גם בבשר הגשמי שבגוף. מה הסברנו קודם? שכל העניין של ברית מילה, ומה המעלה בברית מילה יותר מכל המצוות, שאין לזה באף מצווה אחרת, שגם הגוף הגשמי יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא, לא כמו בבריתות הקודמות, שהיה בהר סיני ובערבות מואב, או בכל מצווה אחרת שזה מבחינה רוחנית. שבזה נעשה לא יתברך דירה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה גם בעולם הזה הגשמי התחתון, והגוף הגשמי כרגע הוא הופך להיות האובייקט שבו מתגלה בורא עולם. זאת אומרת, שגם בתחתון ביותר, הוא כמו שהוא בתחתוניותו, לשיר את הגוף כמו שהוא ברמה הכי נמוכה, עושים דירה לא יתברך. ולכן צריך להיות דווקא בבשר כמו שהוא בטבעו הוא. כדי לקשר את הבשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה חייב להשאיר את הבשר כמו שהוא טבעי. אם אתה תעשה הרדמה, אז זה לא בשר טבעי. אז אתה כרגע לקחת ממנו, מהבשר הטבעי, את הכוח הרגיל שלו, חיברת אותו עם הקדוש ברוך הוא, אבל את הבשר הטבעי הגשמי לא חיברת. כדי לחבר את הבשר הגשמי, אתה חייב להשאיר אותו כפי שהוא בטבע שלו. כמו שרואים על דרך זה בנושאים אחרים, למשל, אם אתה רוצה שילד ילמד ויבין נושא מסוים שאתה מלמד אותו, אתה רוצה שהוא יבין את הנושא, לא חוכמה שתגיד לו, נו, תגיד אחריי, למדת בעל פה, אתה יודע, תקלט על אליו, תחזור אחריי, יבוא למבחן, תשנן מילה מילה מה אתה זוכר בעל פה. זה לא נקרא שהילד למד ויודע. אם אתה רוצה שהילד ידע, אי הוא חזר כמו טוקי על אותם דברים שאמרת לו, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא שאתה תתחבר בצורה פנימית לעניין, וזה יהיה בתוך הטבע שלך בלי שום שינוי. על דרך זה גם פה. צריך שהטבע יישאר כמו שהוא, מוגדר בכל תכונותיו, אשר גם בבשר כזה, שהוא מרגיש צער בדבר, שצריך להיות בו ההפך מזה, גם בבשר שצריך להיות שמח, ועכשיו אתה מרגיש צער כי זה הטבע שלך, גם בדרגה כל נמוכה, פועלים שתתקשר בברית עולם עם הקדוש ברוך הוא. זה ההסבר למה צריך להשאיר אותו טבעי כמו שהוא. סיום העניין וההוראה מזה, אדמו"ר הזקן כותב בשולחנו, כתוב בשולחן ערוך, אין לאדם רשות על גופו כלל. אדם הוא לא בעל הבית על הגוף שלו, לצערו בשום צער. אדם לא יכול להגיד, אני רוצה לעשות לגוף שלי מה שאני רוצה, אתה לא בעל הבית על הגוף שלך, אסור לך לצער את הגוף שלך. הוא מובן מזה בפשטות שאין האדם רשאי לחפש אחרי התעסקות בעניין אשר יגרום לו צער. אדם אסור לעשות דברים של צער, אסור לקצום סתם. אסור לעשות דברים של צער, כי אדם צריך לשמור על הגוף. ובכל זאת, כשנידונו בעניין של שליחות לעשות לא יתברך דירה בתחתונים, אז הרי עד רבה אינו רשאי להימנע מזה מחמת הצער הקשור בזה. אדם אומרים לו, אתה צריך עכשיו ללכת בשליחות למקום מסוים ולפעול, אומר, אבל לא נוח לי ולא נעים לי, עדיף לי להישאר בחממה בבית שלי, כאן חם, כאן נעים, אני אצא החוצה לפעול עם יהודי אחר, אני אצא לעזור ליהודי אחר, בדרך יהיה לי קר, אסור לצייר את גופו. אז יגידו שוכן ארוך אסור, אסור לצייר את גופו. אומרים לו, אסור לצייר את גופו, זה הכל כשזה לא פוגע בשליחות של לעשות להשם דירה בתחתונים. ובעד עיקב שעד רחמן עליו, לכן תעשה את החשבונות. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך כרגע שליחות ויש לך בזה קצת צער, מה לעשות? אולי דווקא באופן זה הוא ממלא את תפקידו ושליחותו. ומזה מובן, למי שהוטל עליו תפקיד של שליחות כזו, אינו יכול להעמיד על שיקול דעתו האם לקבל את השליחות או לא, כי אדם קרוב אצל עצמו, ואפשר שיתה ויסלף שכלו, ובלבד להשתמט מהשליחות מבני הצער. ואם כי אפשר לומר שעליו להודיע למשלח אשר לדעתו של השליח יהיה לו צער, וכיוצא בזה. אתה יכול להודיע אולי למשליח, תשמע, זה לא יהיה לי נוח לעשות את השליחות, זה יתקל לי לעשות את השליחות, אבל ההחלטה עצמה צריכה להיות של המשליח. אתה יכול להגיד לו, זה לא נעים לי, אם הוא יחליט לשחרר אותך, ישחרר אותך, אבל אם הוא לא משחרר אותך, אתה חייב לבצע. אשר בוודאי אין לו פניות חס ושלום למשליח. ועד רבה, כשהתמסר לתפקידו בכל כוחותיו, הוא נוסף על כוחו של המשליח, בוודאי יצליח וימלא את השליחות המוטלת עליו כדי ביי, ובלי צער ואיסורים כמשמחה וטוב לבב, ויעשה לא יתברך דרך ותחתו.